ניסינו לברר לעצמנו מה זה אמונה. ראינו בכמה פרמטרים שהראשונים קוראים לאמונה משהו שהוא ברמה של ודאות. ספר העיקרים הוא כותב, אפילו אם יביאו לך ראיות נגד זה, זה לא ישנה את הוודאות הפנימית בדבר אמיתות האמונה. ראינו שבעצם ההגדרה של חובת המסירות נפש על האמונה, זה ברור שלא יכולה להיות מצווה של מסירות נפש על דבר שבמהותו הוא ספקולטיבי. כלומר, יכול להיות בסבירות גבוהה שזה נכון. ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, בכל לבבך, בשני צריך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך, בכל מאודיך, אפילו בכל ממונך, ובכל מידה ומידה שמודד לך ומודה לו מאוד, אין אפשרות לצוות דבר כזה אלא מתוך איזושהי הכרה פנימית ברמה של ודאות, שאדם יודע שהשם אלוקים אמת. זו נקודה ראשונה. הדברים הם מופיעים בהרבה מאוד מקורות. נכון שבכתבים של הרב סולובייצ'יק אפשר לפעמים למצוא קצת נימה אחרת. הרב סולובייצ'יק שניסה לעשות שלום בין התורה ובין האקזיסטנציאליזם המודרני, במאמרו איש האמונה הוא עוסק הרבה בתיאור לבתי הנפש של האדם המאמין. אני לא מומחה גדול בהבנת הרב סולובייצ'יק, אבל אני נוטה להבין שגם הוא לא יחלוק כמובן על כל אותם מקורות שהבאתי, אלא שהוא מתאר את את הספק ואת הקשיים בהבנת ההנהגה האלוקית בעולמנו. מבחינת מה השם אלוקיך שואל מעמך, מבחינת מה בעצם הנהגה אלוקית רוצה מאיתנו ואיך אנחנו צריכים לתפקד היום בתוך כל המציאות המורכבת שלפנינו. אינני מעלה בדעתי שהרב סולובייצ'יק יחלוק על עצם הדבר הזה, שאמונה פירושו של דבר הכרה פנימית ודאית בדבר מציאות הבורא, בדבר אמיתות הנבואה והתורה מן השמיים, בדבר אמיתות ההשגחה האלוקית. לא מעלה בדעתי שהוא סובר שאדם ישראל יכול להסתפק באחד מי"ג עיקרי אמונה, עם כל החריפות הנוראה של דברי הרמב״ם בסוף פרק חלק על מי שאינו מאמין אפילו בעיקר אחד מתוך עיקרי האמונה. אבל גם אם, אני אומר שוב, אני לא מומחה גדול בכתבי הרב סולובייצ'יק, גם אם אני משאיר בצריך עיון את הסגנון הכתיבה המאוד מיוחד שלו באיש האמונה הבודד, יכול לומר, בכל המקורות שאנחנו מכירים, שאני מכיר, חז"ל, כוזרי, מהר"ל, ספרי ראשונים, הרב קוק, האמונה זו עמדה של ודאות פנימית, של הכרה ברורה, חד משמעית. וכמו שאמרתי, שיש בהגדרה של ספר העיקרים של רב יוסף אלבו, כן, שהוא שייך לתקופת הראשונים, משהו מאוד עקרוני. הוא אומר, כמו שאם למשל יביאו לאדם איזושהי הוכחה, הוא עומד בצהרי היום ורואה את השמש זורחת, ומישהו עכשיו יבוא ויסביר לו, תשמע, מה שאתה רואה זה פאטה מורגנה, אנחנו עכשיו עומדים באמצע הלילה, זה הכל דמיון, אתה לא קולט את מה שקורה סביבך, אז הוא ילעג לזה, מפני שברור לו כשמש בצהריים, שהוא עומד בשמש בצהריים. כך מי שיביאו לו ראיות ומופתים נגד אמיתת התורה, הרי שאמיתתה צריכה להיות חקוקה בליבו כאחת המושכלות הראשונות, או כאחד הדברים שאדם רואה אותם בעין בהירה כשמש בצהריים. אני גם אמרתי, שוב אני חוזר על מה שאמרתי עכשיו, אני לא רואה שום דרך שהתורה הבאה יכולה לצוות אדם ישראל למסור את הנפש על קידוש השם, אפילו על ארקתא דמסנא בשעת שמד, אם לא שהאמונה מופיעה בנפש בצורה של ודאות. כשאין ודאות לא יכולה להיות מצווה של מסירות נפש. אנחנו שאלנו איך נוצרת אותה ודאות, שהרי כל הוכחה שכלית תמיד מועדת לפורנות. תמיד אפשר לטעון שאם יבוא אדם יותר חכם הוא יפריך את ההוכחה השכלית שלי, ואם תאמר שזה רגש, רגש זה בכלל דבר שמשתנה ומתחלף, הוא דבר סובייקטיבי ואין לו ודאות אובייקטיבית. ומתוך כך אנחנו התגלגלנו למהלך שהבאתי לכם כמה מקורות, שבו הזכרתי את הביטוי המיוחד של רבי יהודה לוי, שהאמונה זו ראייה שאינה צריכה עמה לא ראייה ולא מופת. וגם אם דברי הכוזרי שם מכוונים באופן ספציפי על דור יוצא מצרים, אלה שראו ביניהם את עשרת המכות, אלה שראו את היד הגדולה אשר עשה השם מצרים, אלה שזכו פנים בפנים דיבר השם עמכם, נראה מהמקורות שהבאנו שאף על פי שנכון לומר ודאי שיש ערך גדול לאמונה העוברת במסורת מדור לדור, לאמור מה שמיליוני אבותינו ראו ביניהם והורישו לנו במסורת מדור לדור, זו ודאי אמת שאנחנו יכולים להישען עליה. אבל מעבר לזה, יש גם לכל אחד מאיתנו תביעות עין וראייה של המציאות, של העולם, של התגלות השם בעולם, תביעות עין כזו שיכולה להביא אותנו לוודאות בדבר אמיתות האמונה. צעדנו עוד צעד אחד קדימה, ואני חוזר פה על משפט שלמדנו אותו. האמונה, כותב הרב במאמרי ראייה, אינה לא שכל ולא רגש, אלא גילוי עצמי היותר יסודי של מהות הנשמה. לאמור, אם תרצו, הקדוש ברוך הוא טבע באדם חוש שישי. הוא טבע בו חמישה חושים מטריאליים, חמישה חושים שהם שייכים לעולם החושים הטבעי. הוא טבע בו חוש שישי שהרב קורא לו חוש האמונה, שזה להכיר את ריבונו של עולם המתגלה אלינו במערכות שונות. והנשמה, כשהיא מגלה את תכונתה, כשאין משחיתים את דרכה הטבעי לה, איננה צריכה לשום תוכן אחר לסעדה, אלא היא מוצאה בעצמה את הכל. הראייה הפנימית של האדם, חוש האמונה שבקרבו, מביא אותו לראות נכוחה את האמת של העולם ושל החיים. בעת החלש כוחה הורה, אז באים השכל והרגש לפנות לפני הדרך. לימוד אמונה בשכל פירושו להסיר את כל הסברות העקומות ואת כל הבלבולים ואת כל המחשבות הזורות שמבלבלות את הנשמה ומעכבות אותה מלהתגלות אור האמונה שבקרבה. יצירת העלאת האדם על ידי קדושת המצוות, על ידי רגשי קודש של עבודת השם, זה בא לסלק את הרגשות האחורים שמזהמים את נפש האדם ומפריעים לנשמה מלהתגלות, ונותן אפיק לנשמה להתגלות בתכונתה הטבעית. כאן את המשפט הזה, מה שאומרים חוש האמונה או רגש האמונה, וקל וחומר אם נאמר מדע האמונה ושכל האמונה, הם כולם דברים של שמות מושאלים לבד, כי עצמות האמונה אינה שום דבר מהם, כי היא עליונה על כל אלה ואין בה מחסור מכל, וכוללת באחדות ושלמות אל עליונה את התמצית היותר מובחר וחזק מכל ענן. האמונה זה ודאות פנימית שיש בה גם שכל וגם רגש, והיא ביסודה ידיעה והכרה פנימית בדבר אמיתות התמונה, אמיתות ההבנה של העולם ושל המציאות על פי המבט האמוני. הביטוי תביעות עין הוא ביטוי שעוזר לנו יותר מכל להסביר את המושג של האמונה. כי מה זה תביעות עין? וזה מישוע אחרון שלמדנו את הנושא הזה, לימדתם את הפסקה בעניה על ההוד עת על רבי ואמר לו כן, נכון?
כן,
זה השיעור האחרון שעסקנו בזה. ושם אני התחלתי להסביר שתביעות עין זו אותה יכולת פנימית של האדם לאסוף הרבה הרבה מאוד נתונים קטנים, לחבר אותם בפנימיותו וליצור איזושהי תמונה כוללת של הדבר, ונתחיל בתביעות עין חומרית. תביעות עין במובן הכי פשוט של אני מעריך שיש לפעמים אנשים שהם יכולים אצל החבר שלהם שנה שלמה, חבר שלהם בספסל, בשולחן, יושב עם הקלמר הזה. והם רואים את הקלמר הזה במשך שנה 187 פעמים. אם אחר כך אני אשאל אותם, תגידו כמה ריצ'רצ'ים יש בקלמר הזה? לא יכול לזכור, זה 3 או 4, איך זה בדיוק בנו, לא הזכירו. אני אשאל אותם, תגידי, כמה צבעים אתם זוכרים בענק הזה? לא הרבה ידעו להגיד בדיוק כמה צבעים היו בו. אבל אם ישימו לפניהם 25 קלמרים דומים, הם מיד יגידו זה הקלמר. למה? כי הזיכרון החזותי שלהם, שקלט את הדבר, הוא כן חרט את כל הצבעים ואת כל האבזמים, כולל עד כמה זה היה חדש או עד כמה זה היה ישן, עד כמה זה היה נקי, עד כמה זה היה מנוחלך, המון המון פרטים קטנים, אולי עשרות מהם, כולל הפרופורציות. למשל, אם בין הקלמרים ישימו שם קלמר שזה היה ירוק וזה היה כחול, הוא מיד יבחין בזה. או ישימו שם קלמר שהרצועה הזאת היא קצת יותר רחבה, הוא מיד יבחין בזה. כלומר, התביעות העין קולטת המון המון פרמטרים שאדם אפילו לא עושה לעצמו דין וחשבון מה בדיוק הוא קלט, אבל הזיכרון החזותי שלו קולט המון המון פרטים ואת הפרופורציות ביניהם, באופן כזה שאם אחר כך במסדר זיהוי הוא צריך לזהות הדבר, הוא יכול בוודאות מיד לומר זהו הדבר. גם אם כשיגידו לו להגיד סימנים, הוא יגמגם ביחס להרבה פרטים. אבל אתם מבינים שזה רק משל. והנמשל הוא שהכוח הזה של תביעות עין, שיסודו לחבר את כל מה שאני רואה למשהו שלם אחד, בעצם זה אחד הדברים הכי חשובים בחיים. אמרתי לכם שמיום שתינוק נולד, זה בעצם הדבר הכי חשוב שהוא עושה. תארו לעצמכם את החוויה, כן? מי שהיה לוקח אתכם באיזשהו חללית, לעולם חדש, יש בו הכל אחרת. אנשים עומדים על הראש, אני יודע, כל מיני, עולם משונה. היה שם אתכם שם על הכוכב הלכת, פתאום הייתם פוקחים עיניים. רואים מציאות שכולה מלמעלה עד למטה שונה מכל מה שראיתם עד היום. אחרי שתתגברו על האלם הראשוני, שזה התינוק בוכה ברגע שיוצא החוצה, אתם תתחילו לנסות לארגן את כל המציאות שסביבכם ולתת לה משמעות כוללת. לפני שאתם מבינים מה זה ומה זה, אתם עומדים מול מציאות רחבה, והצורך הבסיסי העמוק הפנימי של האדם, התביעות עין שאני מדבר עליה, זה הניסיון למצוא פשר, משמעות, היגיון, סדר, תוכן, בגיבוב של המון המון דברים. אני הרבה פעמים אומר, זה שבכל הדורות ובכל התקופות אנשים מחפשים את אלוקים, אז שרידי הגאוותנים והשחצנים של העולם המודרני עדיין אוהבים לומר את הביטוי הזה. כן, כל הדורות היו פרימיטיביים, היו פחדנים, הם פחדו מכל מיני דברים שהם לא הבינו, ולכן הם המציאו
את אלוהים,
או בסגנון הכפרני, בראשית ברא האדם את האלוהים. זה ככה סגנון כזה של טומי לפיד. הקראתי לכם, נכון? אתה אמר שם. אבל מה לעשות? אני חושב שזה שאדם בכל מקום על פני כדור הארץ, גם במקומות שלכאורה לא היה בהם שום קשר תרבותי והשפעה תרבותית הדדית, הוא מחפש את אלוקים, זה מפני שבאמת האדם באינטואיציה טבעית, בצביעות עין, בהכרת מציאות, הוא מרגיש שהפתרון של משמעות החיים, שהפתרון של מה זה אדם ומה זה חיים, הוא נעוץ במשהו מאוד כללי, מאוד גדול, מאוד אידיאלי, שהוא חורג מגדר הפתרון המטריאליסטי. התחושה העמוקה הזאת שהיא נחלת בני אדם בכל הדורות, היא תוצאה של העובדה שהאדם באמת נברא בצלם אלוקים, ויש בו נשמה, ויש בהיסטוריה כולה ובחיים כולם את אותה, נקרא לזה לתוך העניין ביטוי אקדמי, רוממות מטאפיזית, שגורמת לנו לחוש אינטואיטיבית שיש לחיים משמעות יותר גדולה ויותר אמיתית מהמשמעות הבהמית שלהם. ההכרה הזאת, שההכרה מאוד עמוקה בנפש האדם, אני קורא לתביעות עין קולקטיבית של מין האדם. אמנם רק יחידי סגולה כמו אברהם אבינו הולכים עם ההכרה הזאת ומשכללים אותה ומביאים אותה עד לאותה נקודה של הציץ עליו בעל הבירה. כלומר, מלמטה אמר אין בירה ולא מלך, מתוך התבוננות בעולם, בחיים, הוא מחפש את המשהו שהוא מקשר את הכל, שנותן משמעות של הכל, שהוא הנשמה של הכל, שהוא המגמה של הכל, וכשהוא מתקדם בהבנת הזאת עד אותה נקודה שבאמת הוא ממצא את מה שאדם יכול מלמטה להגיע אליו, אז הוא נפגש במתנת אלוקים של הציץ עליו בעל הדירה. וכמו שאני אוהב לצטט את הביטוי המיוחד של הרמח"ל במסילת ישרים, תחילתו עבודה וסופו מתנה. במובן מסוים כל אחד מאיתנו עובר תהליך כזה, תחילתו עבודה וסופו מתנה. ואני רוצה עכשיו לדבר על החלק של העבודה, כלומר על צורת ההתבוננות שלנו בעולם ובמציאות שמובילה אותנו להכרה, לתביעות עין הפנימית הזאת בהשם יתברך. הרב מזכיר פה משפט שכשקראנו אותו, קראתי אותו בזריזות והבטחתי לכם שאני אחזור אליו, והנה עכשיו אני מקיים את ההבטחה. האמונה המופעה מהעולם, שהרב קורא לה האמונה הטבעית ההסתכלותית, והאמונה המופיעה מהתורה, שהרב קורא לה האמונה הניסית המסורתית, והאמונה התוכית המופעה ממעמקי הנשמה, מפנימיות החוש האמוני בתחום עומקו, הם שלושה אורות גדולים שכל אחד אם יש לו תנאים מיוחדים ודורש תפקידים מיוחדים, והם לפעמים מתרכבים, מתמזגים זה עם זה בשילופי כוחותיהם, ויש שרוח אחד בא יותר מאחרים. אני אומר את הדברים כך, ריבונו של עולם מתגלה אלינו בשלוש מישורים, בשלוש תחומים, שלושה אופנים שונים. האחד, ריבונו של עולם המתגלה אלינו דרך העולם. השני, ריבונו של עולם המתגלה אלינו דרך התורה. השלישי, ריבונו של עולם המתגלה אלינו מתוך חיותנו, מעומק נשמתנו, שמזהה את מקורה. שלושת הגילויים הללו הם הם היוצרים בקרבנו את אותה צביעות העין האמונית. זה לא דבר אחד. אמונה זו אותה ודאות פנימית שאיתה אנחנו מסכמים את כל ניסיון החיים שלנו. מה שקיבלנו אבותינו אבותינו, ומה שאנחנו הגענו אליו כתוצאה מהעמל ועבודה שלנו. לא זוכר אם סיפרתי לכם את זה, אני חושב סיפרתי לכם את זה. כשהייתי מרכז הרב, נניחתי פעם למישהו ששאלתי אותו על האמונה, אמר לי כמו פאזל, סיפרתי לכם את זה? מה? בשנה הראשונה שהייתי במרכז הרב, הגעתי ישר מהפקולטה לפיזיקה ומתמטיקה ללמוד תורה, וכמו איש מדע הגשתי לעניין ברצינות, למדתי, ואחרי כמה חודשים באתי אל הרב צבי יהודה ואמרתי לו, הרב, אני מאוד נהנה מלימוד התורה, איך אפשר לו? כזאת מתוקה, יש בה דברים כל כך עמוקים וכל כך מעניינים ומרוממים. אמרתי לו, אני מאוד נהנה לפגוש כאן את האנשים שלומדים תורה, את תלמידי חכמים. ללא ספק, אתה רואה שמגיעים פה, האדם מתרומם כאן למיצוי האישיות שלו אבל אני חוקר, מחפש את האמת, זה שזה יפה, זה שזה טוב, זה שזה מרומם, זה שזה נעים לי, זה עוד לא סיבה. אני רוצה הוכחה שכל זה אמת, וזה לא איזה אוטוסוגסטיה דמיונית. רבי יהודה לא זרק אותי מהחדר. הוא רק אמר לי, נו בבקשה, בוא נשב נלמד. ובמשך זמן רב, הייתי בא אליו פעם שבוע, פעם שבועיים, והיה לומד איתי הרבה סוגיות רוחניות. אחד הדברים הראשונים שהוא אמר לי, זה שצריך סבלנות כדי להקיף וללמוד ולהתבונן בדבר מהרבה צדדים. והיה עוסק איתי בסוגיות שונות. טוב, אני צעיר, עצבני, נמרץ, עוד לא, אין לי כך סבלנות לתהליך כזה ארוך. אני שיתפתי ככה את החברותה שלי בגמרא בלבטים שלי. אמר לי, תשמע, יש לי דוד חכם, יהודי, תלמיד חכם, בוא, אני אקח אותך אליו, גם הוא יגיד לך מה, נראה מה יש לו לומר. טוב, קבעתי איתו איזה שבת אחת אחרי הקידוש, אני עולה עליו לשיחה, הכנתי את עצמי ביום שישי, דף עם איזה 27 קושיות תוקפניות, וצעיר ונמרץ, עליתי אל ביתו בקומה שלישית בקריאת משה, מוכן לקרב. אז הוא נתן לי לדבר בערך 3 דקות, ואחר כך הוא אומר, טוב, 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 אני רוצה להגיד לך משהו. אמר לי, תראה, אמונה זה כמו פאזל. פאזל טוב הוא מורכב מהרבה חלקים קטנים, שבכל חלק אתה עוד לא רואה את התמונה. אבל אם יש לך את הסבלנות, ואתה יודע להרכיב את החלקים נכון אחד יד השני, רק אחרי שתגמור להרכיב את כל החלקים, אתה תראה את התמונה שבעצם עומדת מאחורי הפאזל הזה. הוא אומר, אתה הולך בדרך נכונה, אתה חוקר או מחפש, תמשיך ידידי הצעיר, תתבונן בדברים, אתה עכשיו אוסף לעצמך את חלקי הפאזל, אני לא יכול להגיד לך מתי וכמה, אבל תראה שיגיע רגע שתאסוף מספיק חלקיקים ביחד, כדי שתראה בהיר את התמונה. כל הוכחה כשלעצמה זה כמו אותו חלקיק של פאזל שהתמונה הכללית עדיין לא נשקפת מנה. אבל כשאתה מצרף אותה לתמונה, אתה רואה שהיא מתחברת באופן מדויק, וזה נותן לך ביטחון שזה המיקום הנכון שלה, וכשאתה מצרף עוד ועוד חלקיקים, לאט 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 התמונה מתבהרת. לקח לו להגיד לי את זה בערך 7 דקות. אחרי שהוא אמר את זה, אז אני לא הסתפקתי כמובן, וניסיתי להמשיך את ההתקפה. אז הוא אמר, סליחה, יום שבת, אני גמרתי את כל מה שיש לי להגיד לך, אין לי יותר מה להגיד לך, שבת שלום. נשארתי ככה בהלם, היה ילדי מבוגר כבר, אז אני יודע, מ-65-70, אז הבנתי שאומר לי שבת שלום, כלומר תעוף מפה, אז קמתי והלכתי. באתי לחבר שלי כועס וזוהם, אמרתי לו, מה, דיברתי 7 דקות וזרק אותי, זה. אמר לי, טוב, אני רק יכול להגיד לך שדוד שלי זה אדם חכם, אתה תשיג מסקנות מה שאתה רוצה. באמת אחרי זמן, אני מאוד נשאר בזיכרוני הפגישה הזאת, כי בדיוק מה שהוא אמר זה בדיוק מה שקרה. אדם כשהוא מחפש את דרכו, מחפש תמונת העולם, הוא עכשיו כמו מי שמחבר את החלקים של הפאזל. אין הוכחה אחת לזה שיש שם. אבל כשאתה מתחיל להתבונן בהרבה דברים, ולומד הרבה דברים, ונפגש עם הרבה דברים, ואתה מנסה בקרבך למצוא את המשהו משותף שיש לדברים האלה, ומהי התמונת העולם היותר נכונה לפי איך שאתה מחבר את הדברים, באיזשהו רגע הדברים האלה מתבררים. אני זוכר את אותה חוויה שבסוף התהליך, לקראת סוף השנה, שהרגשתי שאני הרבה יותר נינוח וברורה לי האמת, היה איזה קטע של חודש, חודשיים, שהייתי מרוגז על עצמי, הייתי צובד את עצמי, אמר, בואי, למה לא סיגנו אותי פה, מה, אני לא מסכים, למה פתאום זה לא, אין לי קושיות, ואני לא עצבני כמו שהייתי פעם, ולמה אני לא תוקפני ושואל כמו שהייתי בתחילת השנה. אבל הבנתי בסופו של דבר שזה בדיוק התהליך, זה בדיוק מה שהרב ציודה אמר לי, זה בדיוק מה שאותו אדם אמר לי, שתלמד, הקושי שלך הוא נובע מכך שהרבה דברים המשבצת עוד לא מסודרים, יש בהם סתירות פנימיות, הרבה מושגים בתורה לא מובנים לך, הרבה דברים בעולם נראים כאילו המשמעות שלהם היא אחרת, לכן קשה לך להאמין, כי התמונה של האמונה בדבר המציאות היא מורכבת מכל מיני דברים שסותרים את האמונה. אבל אם אתה לאט לאט תתבונן בדברים, תתמודד ותשאל ותחפש על כל דבר את המשמעות האמיתית שלו, באותו רגע שתגמור להשלים את כל החורים, באותו רגע שתיתן לעצמך תשובות, למרות שבכל מקום זו תשובה פרטית, היא עדיין לא תשובה שמספרת את הכל. אבל לאט לאט, כל הבעיות הקטנות, כל הבעיות הפרטיות, לאט לאט הולכות ונפטרות, אז נוצרת תביעות העין. מה פירוש תביעות העין? אז המבט הפנימי שבאדם, שמחבר את כל המחשבות, ואת כל הרגשות, ואת כל ההסתכלויות וההתבוננויות בעולם ובחיים, בחיים האישיים ובחיים הכלליים, הם מתלכדים יחד לתמונת עולם שלמה. אני הייתי רוצה לקחת אתכם לטיול. לטיול הסתכלותי בשלושת הדברים שהרב אומר. לא שאני עכשיו הולך להגיד לכם את כל מה שיש לומר בדברים האלה, אני לא חושב בכלל שאדם אחד יכול לומר את כל מה שיש לומר בדברים האלה, אבל אני רוצה לתת לכם דוגמאות מכל תחום ותחום, וכל אחד מכם יעשה את את ההתמודדות האישית שלו עם הנתונים שהוא נותן, כלומר איפה הוא מסתכל על הדברים האלה ואיך הדברים האלה אצלו משתבצים לתמונת עולם שלמה. אני מאמין שהדוגמאות שאני אתן הם נגיד חלק מהחלקים של הפאזל, כלומר אני מנסה לתת לכם כמה חלקיקים של הפאזל הזה ולהראות לכם כמה שיפה מצטרפים אחד עם השני ואיך הם מקדמים את תמונת העולם, את תביעות העין האמונית, שכמובן כל אחד מכם יצטרך לחבר את אותם חלקיקי פאזל שהם נוגעים לחיים שלו, שהם קשורים לאישיות המיוחדת שלו ולצורת ההתבוננות שלו על העולם. וכיוון שהאמת היא אחת, אז היא נשקפת באחדותה גם לאנשים שונים המסתכלים עליה מכיוונים שונים, ויכול להיות שאנשים שונים מרכיבי הפאזל שלהם הם משתנים בפרופורציות שלהם, אבל בסופו של דבר כולם רואים דבר אחד, כי השם אלוקינו השם אחד. אז נצא לדרך. הקומה הראשונה, ולא בחינם אני חושב הרב הביא פה את השלושה אלה בסדר הזה, הדבר הראשון זה האמונה המופעה מהעולם, שהרב קורא לזה אמונה טבעית הסתכלותית. נכון, באותו רגע שהאדם הראשון ניסה להבין את החוקיות ואת הסדר שיש בעולם, הוא גילה לפניו עולם מדהים בסדר שבו, בחוקיות שבו, באושר שבו, בריבוי הגוונים שבו, ביופי שבו. ולאט לאט חדרה אליו ההכרה ש איך אפשר להגיד שכל זה מקרה? אתם יודעים, מי שלומד קצת יותר את עולם הטבע שסביבנו, הוא נדהם לגלות איך עולמנו מורכב ממאות ואלפים, אולי מיליונים של פרטים קטנים, מדויקים בתכלית הדיוק. ניתן כמה דוגמאות כדי שאני לא אשאר רק במילים כלליות. אתם יודעים שכל האפשרות של חיים היא נובעת מהמסלול המיוחד של כדור הארץ סביב השמש. אתם יודעים שיש עוד כמה וכמה כוכבי לכת סביב השמש, באף אחד מהם אין חיים, מהרבה סיבות. מי שקרוב יותר מדי לשמש, כמו נוגה, שם הכל אש לוהטת, יש שם טמפרטורות כאלה שלא יכול להתקיים שם שום צורת חיים. מי שקצת יותר רחוק מהשמש, כמו צדק, שבתאי וכו', הכל שם קרח עד נורא, לא יכול להתקיים שם חיים. אם אנחנו היינו קרובים לשמש באחוז אחד פחות מהמרחק שלנו היום, לא הייתה יכולה להיות פה שום צורת חיים, או באחוז אחד רחוק יותר לא הייתה יכולה להתקיים פה חיים. המרחק של כדור הארץ מהשמש, שבשביל זה יש גודל מיוחד למסה של כדור הארץ, מפני שהמסלול הוא נקבע על פי המסה. המסה של כדור הארץ והמסה של השמש הם בדיוק בפרופורציות מדויקות כאלה שיוצרים פה את התנועה האליפסית של כדור הארץ, באופן שכדור הארץ מקבל את האור ואת החום מהשמש, והיא בונה את החיים, מפריחה את החיים כמו שזה קיים. המסלול האליפסי הוא מאפשר את חילופי הקיץ והחורף, המאפשר את כל תנועות החיים, את כל תהליכי מחזורי החיים של פני כדור הארץ. אילו האליפסה הייתה קצת יותר צרה וארוכה, לא היו חיים על פני כדור הארץ. בממד הצר שלה הכל היה נשרף, בממד הרחב שלה הכל היה קופה. החילופים המיוחדים של עונות השנה הם שייכים למסלול מדויק של אליפסה, שמצד אחד יש התרחקות והתקרבות שיוצר קיץ וחורף, ומצד שני גם התקרבות וגם התרחקות היא בדיוק באותה מידה נדרשת כדי שיוכלו להיווצר פה תנאים חיים. יש על פני כדור הארץ אטמוספירה. זה משהו מיוחד שבמינון שהוא נמצא היום על פני כדור הארץ, הוא לא נמצא על פני אף כוכב אחר. זה אטמוספירה שיוצרת תנאים מדהימים. מצד אחד היא מסננת את הקרינה הרדיו-אקטיבית שיש בחלל, שאם לא הייתה מסננת אותה אז כולנו היינו כמובן נפגעים ממנה, לא הייתה יכולת פה חיים. היא שורפת את גופים שמנסים מהחלל החיצון ליפול על פני כדור הארץ. הירח למשל, שאין לו אטמוספירה, אז הוא כולו שקעוריות, כן? כי כל כמה זמן פוגע בו איזשהו עצם שינה בחלל, מתנגש בו, יוצר קטסטרופה. אם לא הייתה אטמוספירה, אז בתדירות מאוד גבוהה, כל הזמן היו מתנגשים בכדור הארץ מטאוריטים, שהיו כמובן מחריבים כל אפשרות של חיים על פני כדור הארץ. יש אומרים, כן, זה שיש אטמוספירה ששורפת את החלקיקים שנעים בחלל בכניסתם לארץ, מה שאתם רואים כוכב נופל, כן? זה בעצם מטאורית שנקלע לתוך כוח המשיכה של כדור הארץ, והוא נופל על פני כדור הארץ, אלא שהוא נשרף באטמוספירה, ולכן זה יוצר את השובל הלבן, הצהוב שאתם רואים. זה אש של השרפה, חיכוך של השרפה שלו. ומצד שני, האטמוספירה שומרת על החמצן שישאר כלוא כדי שיהיה פה נשימה, וגם מה שנקרא אפקט החממה, שהוא בנוי במידה כזאת שהחום שיכול להישאר פה הוא מספיק טוב ולא מסוכן. כן, אחד, אתם יודעים, הבעיות האקולוגיות שהיום מדברים עליהן הכי הרבה, זה שבגלל הצריכה המופרזת של התעשייה, אז אחוז דו תחמוצת הפחמן שיש באטמוספירה הולך וגדל, וזה מעבה את האטמוספירה יותר מהמידה שהטבע המקורי נתן לה, שריבונו של עולם ברא בה, ואז אפקט החממה מתגבר, וזה מעלה את חום כדור הארץ, וזה יכול להרוס את כל האיזונים שיש. או למשל, החור שבאוזון, כן? שגם זה תוצאה של מה שהאדם עשה, הוא יכול, דרך החור של האוזון, יכול להיכנס קרינה רדיו-אקטיבית, כן? שם בדרום אמריקה, שם יש החור הגדול, אחוז חולי הסרטן הוא הרבה יותר גבוה מכל מקום אחר על פני כדור הארץ, בגלל ששם האטמוספירה לא מספיק סוגרת הרמטית את החלל מקרינה רדיו-אקטיבית. בקיצור, אפילו קודם כל במובן הכללי, המציאות של חיים, אתם יודעים, אחד המחקרים הכי מעניינים באסטרופיזיקה זה הניסיונות הנואשים של המדענים לחפש צורות חיים על פני כוכבי לכת אחרים ביקום. עם כל המכשורים המודרניים, עם כל מה זה שאדם הוא כבר הצליח להגיע לכוכבים שנמצאים במרחק של אלפי שנות אור, של מיליוני שנות אור, כן? זאת אומרת, מרחקים דמיוניים בכלל. עד היום לא התגלה בשום כוכב תנאים להיווצרות של חיים בכלל. איך מופיעים חיים? זה חור שחור שהמדע לא יודע עדיין להסביר. כל התיאוריה המפורסמת של המפץ הגדול, איך בסוף מתוך הדומם נוצר חומר אורגני, איך מתוך חומר אורגני פשוט נוצר כל הריבוי המדהים של הצומח על פני כדור הארץ, איך נוצר צורת חיים, ובעיקר איך מופיע אדם שנוכחה בו נשמה אלוקית. נכון שיש כאלה שרואים באדם רק בהמה חכמה, קוף עם נפח מוח גדול, אבל אנשים רציניים בעולם הם גם כן מוכרחים להודות שאדם זה סוג אחר, הוא לא בעל חי. אני מאוד רוצה, ביקשתי כבר מישהו, ואני רואה איזה מישהו ששכח. אני מאוד רוצה מי מכם מוכן להיות נודניק להזכיר לי? נדב. יש פרופסור אלישע שלם. אלישע הס. פרופסור באוניברסיטת בר אילן, בביולוגיה, מדעי החיים.
קשור לרב ישראל
הס. מה?
קשור לרב ישראל הס.
לא. הוא פרופסור בעל שם עולמי. אני הזמנתי אותו פעם לתת הרצאה, ביקשתי ממנו נושא אחד. במשקפיים של מדען, בלי שום יחס למה שכתוב בתורה ובלי שום נקודה אמונית, במשקפיים של מדען, תן לי סקירה האם יש הבדל מדעי בין אדם ובין שאר בעלי החיים. והוא אמר לי שכן. אמרתי לכם את זה, נכון? כן, אמרתי לכם את זה בשיעור הראשון שנתתי לכם באלף אלול. תמיד אומר את זה בשיעור הראשון. שבעלי חיים, מכל התצפיות המדעיות עליהם, הם תמיד נדחפים על ידי שתי כוחות. נקרא להם באופן כללי, כוח ההישרדות וכוח הצורך להפצת הגן. כל פעולה שבעל חי עושה, היא תמיד, יש לה משמעות, או כלפי הדבר הראשון, או כלפי הדבר השני. לא ניתן לצפות שום תופעה בבעלי חיים שהיא בעלת ערך שלילי, כלומר, היא מסכנת את שני הדברים שאמרנו, וכאילו נותנת לבעל חי משהו שלישי שלא שייך לאחד משני הדברים האלה. אין שום, לא נצפה אף פעם שום פעולה מסוג זה. כל הפעולות תמיד קוטלגו לשני הדברים האלה. יש רק יצור אחד שהוא לא עונה לפרמטרים האלה, וזה האדם. בני אדם כל הזמן עושים פעולות שללא שום ספק הן פעולות שאינן מועילות, לא למטרה הראשונה ולא למטרה השנייה, ובכל זאת הרבה בני אדם נצפים שהם עושים פעולות כאלה. וזה מוכיח שיש בהם משהו אחר שלא קם שום בעלי חיים. אני כשלעצמי חושב תמיד שיש עוד משהו, שאולי יש אנשי מדע שמתווכחים קיומו, ואני חושב שמעט אנשים שבישרות פנימית לא יודעו בו, וזה הבחירה החופשית של האדם. לבעלי חיים אין בחירה חופשית. תשים אלף זאבים מול כבש, אחרי שהרעבת אותם יומיים, כולם בלי יוצא מן הכלל ינהגו בדיוק באותה דרך. הם יזנקו על הכבש, ינעצו את שיניהם בו ויטרפו אותו בלי להניד עפעף. קח 1,000 בני אדם שקוראים להם זאב, ותושיב אותם אחרי יום צום מול מנת כבש צלוי. תראה דבר מדהים, כל אחד מתנהג אחרת. אחד בא תופס את זה ככה ואוכל את זה, השני אוכל את זה עם סכין ומזלג, השלישי מברך לפני כן, הרביעי שואל אם זה כשר, ואומרים לו שזה לא גלט, הוא לא אוכל את זה. הוא לא אוכל את זה אחרי יום צום. פלא. כלומר, לא הדחפים הם אלה שמניעים את האדם, אלא הבחירה החופשית. הרצון הפנימי שהוא עובר תחת הכרה שכלית, זו יצירה מופלאה שהיא לא קיימת בעולם הטבע. לא בדומם, לא בצומח ולא בחי. והבאתי לכם מקורות, המשך חוכמה, המלבים, הרמח"ל, שהם אומרים שזה צלם אלוקים באדם. כל עולם הטבע הוא משועבד לצופן גנטי, לחוקי טבע, בלי יכולת לטעות ימין ושמאל. היחידי שיש בו קצת חופש מעין ריבונו של עולם שהוא חופשי, זה האדם, יש לו בחירה חופשית. מי שמתבונן בעולם ורואה את ההיגיון שיש בו, את הסדר המופלא שיש בו, את העושר וריבוי הגוונים המדהים, אלפי מינים של בעלי חיים, של חרקים, של עופות, של צמחים, של דגים, בצורות מדהימות. ואתם יודעים מה? הדבר הכי מדהים, איך שכל זה מסתדר ביחד. אתם יודעים, למשל, עזבו רגע את עולם בעלי החיים. אני הרבה פעמים מסתכל בפלא הזה, על בני אדם. עיר שיש בה מאות אלפי אנשים, כל אחד בן אדם אחר, איך בסוף נגיד למצב מתוקן כל אחד עושה משהו אחר וכולם מתפקדים ביחד? איך לכל אחד יש עבודה? איך לאנשים כולם יש להם אוכל? איך כל הפלא הזה מתארגן? איך בכל הבלגן הנוראי הזה יש סדר? איך המערכות האלה של הדומם, של הצומח, של החי, של האדם, של העמים, של התרבויות, של בני אדם השונים, איך כל זה מתפקד ביחד כבר אלפי שנים? נכון, יש משברים, יש מלחמות, ואחרי כל זה העסק עובד והעולם מתקדם והעולם מתפתח והעולם משתכלל, ובמובנים מסוימים גם המוסר, אמות המידה של המוסר, של הצדק, של האמת, הכל מתקדם. איך כל זה? כל זה במקרה? רבנו בחיי, בספר חובות הלבבות, בשער הייחוד, מביא את המשל המפורסם של כסת הדיו. ספרו למישהו שכסת דיו נפלה על הרצפה ונשברה, והדיו התפשט, במקרה היה על הרצפה בריסטול גדול, ושבילי הדיו יצרו כל מיני פסים חסרי משמעות. בא חכם אחד ואמר, אם אני אפיל את הכסת דיו בצורות שונות 1,000 פעמים, תראו שהקווים האלה יהיה פעם אחת שהם ייצרו איזה ציור אבסטרקטי מעניין. נו, אולי. אחר כך הוא מוסיף ואומר שאם אני אזרוק את זה עוד הרבה מאוד פעמים, אז יכול להיות שהפסים האלה של הדיו, בנסיבות מסוימות, הם ייצרו צורה של אותיות. נו, עם קצת דמיון אפשר יהיה לפעמים לראות הפסים השחורים האלה סימנים של כמה אותיות בודדות. עד כאן עוד אפשר להכין. אחר כך הוא יבוא ויומר, אם אני אזרק את זה עוד פי 100 פעמים, אז באחד המקרים הצורות האלה של האותיות התלכדו ביחד למילה שלמה בעלת משמעות. זה כבר קשה להאמין שדבר כזה יכול לקרות. אבל אם אחר כך הוא יוסיף עוד ויאמר, ואם אני אזרוק את הכסד יו עוד פי מיליון פעמים, אז בסופו של דבר, פעם במיליארד פעמים, הכסד יו תיפול בצורה כזאת שהפסים של הדיו יתפזרו, ייצרו צורה של אותיות שמתחברות למילים, שהמילים האלה מתחברות למשפטים, והמשפטים האלה בעצם יוצרים שיר מקסים. זה שטות בהבל רוח. זה לא יכול להיות. שיר מקסים לא נוצר במקרה, אפילו אם תיקח את הכסד דיו ותזרוק אותה על הרצפה מיליארדי פעמים, אפילו לא משפט הגיוני אחד לא יוכל לצאת מזה. גם אם באיזשהו צורות מקריות הדמיון שלך יוכל לראות שם כמה אותיות, וגם אם באופן מקרי פעם איזה שלושה אותיות יתלכדו לך לאיזושהי מילה בודדת, עד כאן המקריות. אבל המקריות לא יוצרת משפט בעל תוכן הגיוני, כי בשביל ליצור משפט בעל תוכן הגיוני צריך הוגה. המקריות לא יכולה ליצור שיר יפה, כי בשביל ליצור שיר יפה צריך משורר. איך אפשר להגיד את השטות הזה שעולמנו, שיש בו כל כך הרבה סדר, היגיון, עומק, שירה, יופי, ריבוי, הרמוניה, התאמה נפלאה, שכל זה זה בסך הכל איזה כסף דיו מקרית שנשפחה בתוך המפץ הגדול שיש בו מיליארדי כוכבים במקרה על פני אחד מכוכבי הלכת נוצרו חיים כאלה, וכל מה שיש פה בכדור הארץ זה מקרה. גם גויים גדולים צחקו על האפשרות הזאת. אריסטו לעג לאפיקור שטען את זה. אריסטו שהיה הראשון שבאופן מדעי כתב ספר פיזיקה, כן? המילה פיזיקה, אתם יודעים, זה ירושה מאריסטו. כך אריסטו קרא לספר הראשון שלו, זה בלטינית, שתיאר את חוקי הטבע כמו שהוא בזמנו העולם המדעי ארגן אותה. וכבר אז, שעוד לא ידעו רבע מהחוקים, מהסדר, מההיגיון, מהעומק שאנחנו יודעים היום, אז הבעל מחבר של ספר הפיזיקה אמר, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך. אולי הוא לא השתמש בפסוק הזה, אבל הוא אמר, סדר כזה מופלא, שיטתיות כזאת, עומק כזה, הרמוניה כזאת, התאמה כזאת בין חלקים שונים כל כך, לא יכולה להיווצר באופן מקרי. יש פה איזושהי חוכמה אינסופית שעומדת ביסוד המציאות. נכון שאריסטו הוא שלח את ריבונו של עולם לפנסיה אחרי שהוא ברא את העולם, הכתיר אותו בתור נשיא כבוד, שם אותו בנפתלים, ומאז יש הרבה אנשים שאומרים אני מאמין באלוהי אריסטו. כלומר, אי אפשר להתכחש לכל היופי ולכל הסדר ולכל ההיגיון ולכל ההרמוניה המופלאה שיש במציאות. אז בסדר, תקרא למי שברא את העולם אלוקי. אבל זה לא אומר כאן ועכשיו שזה מחייב אותי משהו. אבל אנחנו נמשיך את המחשבה הזאת לא רק במובן הפיזיקלי שלה והאריסטוטלי שלה, אלא במובן של זיכרון יציאת מצרים. האם ההרמוניה המופלאה הזאת והסדר המופלא הזה מתגלה רק בבריאה, או שלא פחות מזה זה מתגלה בהיסטוריה? אדרבה, במובנים מסוימים זה מתגלה בהיסטוריה יותר מאשר בבריאה. אתם יודעים למה? כי בבריאה אף אחד לא הפריע לקדוש ברוך הוא, מה שנקרא, הוא ברא את הכל לבד. אף אחד לא אמר לו מה לעשות, והוא ברא את הכל יש מאין, צורה מסודרת, יפה, שיטתית, אין בעיות בכלל. אבל אחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ואת האדם ונתן לאדם בחירה חופשית, הלא אנחנו רואים שרשעת האדם יכולה להוביל את האדם ואת החברה האנושית להרבה מאוד מקומות קשים מאוד, וכמה מחבבים גורפי הקופות בהוליווד לצייר כל מיני סרטי מדע בדיוני איך האדם באכזריותו הורס את העולם. פעם הוא עושה את זה על ידי מלחמה אטומית, פעם הוא עושה את זה על ידי מלחמה ביולוגית, פעם הוא עושה את זה על ידי טעות מקרית של הפלת מבחנות עם חיידקים מסוכנים שמתפשטים בעולם והורגים את כולם, ועוד כל מיני המצאות כיד הדמיון החולני הפרוע של אותם אנשים שהם מציירים איך האדם, דווקא בגלל היכולות הגדולות שיש לאדם, הוא מסוגל להשמיד את העולם. אין להכחיש שצודקים אותם אנשים שיש על פני כדור הארץ הרבה אנשים חולניים, מושחתים, רשעים, שאם העולם היה הפקר, הם כבר מזמן היו משמידים את העולם. מנבוכדנצר, טיטוס, נרון קיסר, ועד היטלר וערפאת. יש אנשים שאם הכל היה תלוי בהם, כל עולמנו כבר היה נחרב. כל עולמנו היה הופך לסיוט מתמשך, שבסופו של דבר היה עולה באש כולו. אבל אחד מהאופנים שריבונו של עולם מתגלה אלינו, זה דרך ההיסטוריה. ואני רוצה אולי לעשות פה איזשהו סוגריים, אולי עכשיו להסביר קצת יותר מה שאולי צריך מקודם להסביר, את המושג שאלוקים מתגלה אלינו. וברשותכם אני אתמוך את זה במאמר חז"ל שיש לו, לא מאמר חז"ל, את הסוף, שיש לו בוודאי משמעויות עמוקות יותר, אבל גם מה שאני עכשיו מפרש בו מופיע במפרשים, והוא ודאי כלול בזה צורה פשטנית. כשמשה רבינו מבקש הודיעני נא דרכיך, אומר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, כי לא יראני האדם וחי. מה ההבדל בין וראית את אחוריי ופניי לא יראו כי לא יראני האדם וחי? אז כמו שאמרתי, יש לכך כמה פירושים. אנחנו ראינו גם את הפירוש של הרמב״ם בהלכות יסודי התורה, אני רוצה להביא עכשיו משהו פשטני. ראיית פנים, נדמה לי שככה הרב מפרש את זה בעין היה, על ברכות א', נדמה לי. ראיית פנים זה ראיית עצמיות הדבר. כשאני רואה מישהו מפניו, אני מכיר אותו. ראיית אחוריים מבטאת את העובדה שאני מכיר את מעשיו. כלומר, אני לא פוגש את עצמיותו, אבל אני נפגש בכל מיני פעולות שהוא עשה. ודרך הפעולות שהוא עשה, אני לומד להכיר אותו. זה המשל המפורסם, נכון? של מלך הודו, שמביא רבי יהודה הלוי בכוזרי בממה הראשון, שמישהו יספרו לו כל מיני שיזבט עם המלך הודו, זה לא יחייב אותו. אבל אם לאט לאט יפגוש בהרבה מאוד פעולות של אותו המלך, אז דמותו של אותו המלך היא תהפוך להיות דמות מאוד מאוד ממשית דרך כל הגילויים וההופעות שהוא פוגש. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, היא הדרכה לכל הדורות כולו, את העצמיות האלוקית אין אנחנו יכולים לראות בעולם הזה, כי לא יראני האדם וחי. כי הקדוש ברוך הוא למעלה מכל מה שהאדם יכול להשיג פה בעולם הזה, אפילו בנבואת אספקלריה מירה. אבל לראות את הקדוש ברוך הוא כפי מה שהוא מתגלה אלינו במעשיו, את זה אנחנו יכולים. אני רוצה לומר לכם, הגילוי הזה הוא גילוי מאוד חשוב. יותר מזה אני רוצה לומר, הרבה דברים אנחנו מכירים אותם בסופו של דבר ראיית אחוריים. למשל, לחבר הטוב שלנו. אפילו את האח שלנו. אפילו את אבא ואמא שלנו. אפילו את הבן שלנו. אנחנו יכולים להסתכל פנימה ולראות אותו ולהקיף בראייתנו את עצמיות פנימיותו. לא מאוד מעניין, אנחנו לא מסוגלים לראות את מה שגנוז בתוך היהודי הזה, את הרצון, את השקיקה הנשמתית, אפילו לא את המחשבות והרגשות, כמה שהוא יוותר, יוותר רק אחוז קטן מאוד ממחשבותיו ורגשותיו. כל מה שאנחנו רואים בו זה רק איך הוא מתנהג, מה הוא עושה, איך הוא מדבר, ולפי זה אנחנו קובעים עמדה מי הוא. האם הוא אדם טוב לב או רע לב? למה, אתה ראית את הלב שלו אם הוא טוב או רע? אתה באמת יודע מה הוא מרגיש בלב? לא. אבל אתה ראית אותו הרבה פעמים פועל בהזדמנויות שונות, ומהצורה שבה ראית אותו פועל בהרבה בהזדמנויות, אתה אומר, זה יהודי טוב לב. אתה אומר, הזה, האדם הזה, יש לו עדינות נפשית. איך אתה יודע? אתה פעם ראית באולטרה סאונד את הנפש שלו? אתה מעולם לא ראית את הנפש שלו. אי אפשר לראות אותה. אז למה אתה אומר שלאדם הזה יש עדינות נפשית? כי אתה היית יחד איתו בעשרות אירועים, וראית איך הוא מתייחס למצבים השונים, ועל פי הצורה שראית אותו פועל במצבים השונים, אתה הגעת למסקנה שהאדם הזה יש לו עדינות נפשית. אתה אומר, האדם הזה חכם. אתה ראית מה יש לו במוח? יש לך כלים לשקול את החוכמה שלו? לא. אבל הרבה פעמים הוא אמר לך משפטים כאלה ודברים כאלה, שאתה מבין שאדם שלא חכם לא יכול להגיד את הדברים האלה. יוצא שבדברים הכי חשובים בחיים אנחנו תמיד פועלים ככה, שאנחנו רואים את ההתגלות של הדברים ומזה אנחנו מקבלים החלטות על מה שבעצם עומד מעבר להם. בדברים הכי מהותיים. תמיד המשל שאני מביא זה חיי משפחה. עד כמה שזה יישמע מדהים, יש מישהו שיכול להכיר את העצמיות של אשתו? ולהפך? לא לפני הנישואים ולא אחרי הנישואים. אלא מה? ככל שחיים ביחד יותר הרבה שנים, לאט לאט התביעות עין הולכת ומתרחבת, לאט לאט המציאות שבה אתה נפגש עשרות, מאות ואלפי פעמים בהתנהגויות שלה, גורמות לך להסקת מסקנות ברורות ביחס לאופי הפנימי שלה. למרות שמעולם לא ראית אותו. למרות שמעולם לא חדרת להתבונן מה החבר שלך חושב עכשיו, 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 אתה מסתכל עליו, אתה לא יודע באמת מה עובר לו בראש. אתה לא יודע. ובכל זאת, אתה מרשה לעצמך לקבוע מערכת יחסים ברורה עם החברים, עם האישה, עם הילדים, עם ההורים, עם כל הסובב אותך. איך אתה מרשה לעצמך לקבוע מערכת יחסים ברורה כשבסופו של דבר כל מה שאתה מכיר זה התגלות חיצונית? כי כך הוא טבע עולמנו. אנחנו תמיד מתוך ההתגלות החיצונית לומדים להבין את הצד הפנימי ומתייחסים לצד הפנימי. ויש לנו את התביעות עין להכיר דרך ההופעות החיצוניות את הפנימיות. הנמשל, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם כן מסתתר בשפריר, כן מסתתר בשפריר חביון הנעלם מכל רעיון. שם בשיר האיחוד, נכון? לית מחשבה תפיסה בי. אנחנו לא יכולים לצייר לנו שום השגה בלתי אמצעית בראיית אלוקים, כי לא יראני אדם וחי. אבל אנחנו כן יכולים לראות את פעולותיו. וכל מה שעכשיו אני מתאר לכם זה איך אנחנו יכולים לראות את הפעולות שבהם ריבונו של עולם מתגלה אלינו. סגור סוגריים, אני חוזר לדיון שלנו. ריבונו של עולם מתגלה אלינו לא רק בבריאת העולם, אלא מה שעוד יותר מוחשי וממשי, לאנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מסביר הרבי יהודה הלוי שאנחנו מבססים את האמונה שבקרבנו לא רק על פי ההכרה שהקדוש ברוך הוא בא לבירה, שזה אברהם אבינו לפני יציאת מצרים. ההתגלות היחידה שהיה יכול לפגוש את ריבונו של עולם זה דרך הפילי הבריאה, הסתכל על הבירה ואמר אין בירה בלא מלך, ויחיפש את בעל הבירה. אבל אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם במימד חדש. ריבונו של עולם כמי שמנהיג את ההיסטוריה של העולם. ביציאת מצרים, או אם תרצו, באותה תהליך של יצירת עם ישראל. מי אתה אלוקים אשר בחרת באברהם וצאתו מאור כשדים ושמת שמו אברהם? מי לך לך מארצך ומולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר אראך? איך אברהם, יצחק ויעקב והשבטים והירידה מצרימה ו-210 שנות גלות ואחר כך יציאת מצרים בעשרת המכות וקריאת ים סוף ועמידה להר סיני? כאן באותו רגע אנחנו פוגשים את ריבונו של עולם דרך מעשיו בהנהגת העולם, בהנהגת המציאות. ומאז ועד היום ריבונו של עולם מתגלה אלינו ללא הרף כל הזמן דרך הנהגת ההיסטוריה, דרך הנהגת העולם בכללותו, אבל באופן מיוחד דרך עם ישראל. כי אנוכי השם אלוקיך שואל המהר"ל, למה כתוב אנוכי השם אלוקיך ולא אנוכי השם האלוקים בורא שמיים וארץ, למה אלוקיך? מסביר המהר"ל שריבונו של עולם מתגלה דרך ההיסטוריה של עם ישראל, דרך התורה ניתנת לעם ישראל, דרך קדושת החיים הישראלית. האפיק שבו ריבונו של עולם בחר להתגלות לעולם זה עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו, זה דרך עם ישראל, ולכן אנוכי השם אלוקיך, ובמה שאני אלוקיך אני מתגלה כאלוקי כל העולם כולו. ולעתיד לבוא ידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ויאמר כל אשר נשמע ואפו, מה הוא יאמר? השם אלוקי ישראל מלך. כלומר, למה הוא נקרא אלוקי ישראל? כי הוא מתגלה באלוקיותו דרך ההיסטוריה ודרך התורה ודרך גילוי האותות המופתים הניסים הנפלאות וקדושת החיים הישראלית. אז אם כן, כשאנחנו מדברים על האמונה הטבעית ההסתכלותית, האמונה המופעה מהעולם, אנחנו מחפשים ומתבוננים איך ריבונו של עולם מתגלה אלינו דרך העולם. אז הוא מתגלה גם דרך הבריאה, אבל מכאן ואילך הוא ממשיך להתגלות אלינו מיציאת מצרים ואילך דרך הנהגת עם ישראל, ועל ידי הנהגת עם ישראל הנהגת האנושות כולה. עכשיו אני רוצה לתת לכם סקירה קצת של כמה דוגמאות. מה רציתי לשאול?
זה קשור גם לרבי אברהם יצחק ויעקב, שעכשיו עד שלא כל העולם יודע
דרך אלוקי ישראל, אז פחות דרך אלוקי אברהם יצחק ויעקב. אתה לא אמרת בשלמות. אלוקינו ואלוקי אבותינו. אלוקי אברהם יצחק ויעקב. הוא אלוקי ישראל. בכל הדורות. הוא אלוקינו. עד היום. אבל באופן בולט, בצורה האידיאלית היותר שלמה של השראת השכינה, אלוקי אברהם, יצחק ויעקב, שבדמויות הענק האלה מתגלה ההנהגה האלוקית והמידות האלוקיות בצורה היותר שלמה. ואברהם, יצחק ויעקב הם אלה שמגלים את האלוקות בעולם כבסיס להמשך השראת השכינה בעם ישראל בכל הדורות. ועם ישראל בכל הדורות הוא בעצם מממש ומוציא לפועל ומגלה את הגילויים הגדולים האלה של